בעבר, נגיד שנות תקופת המלחמה הקרה, אז שנות ה-70, 80, כשדיברו על פרטיות, דיברו בעיקר על האח הגדול, שזאת המדינה. דיברו על המעקב של המדינה אחרי האזרחים, כשהדוגמאות של השטאזי במזרח גרמניה, או הקגב בברית המועצות בשעתו, או סין של היום, ופה ושם עוד מדינות מהסוג הזה, הדגש היה על המדינה. בשנות ה-90, כשהאינטרנט התחיל להיות פופולרי יותר ברחבי העולם, והתחלנו לראות חברות סטארט-אפ קטנות שהפכו לחברות ענק, כמו פייסבוק וגוגל, מייקרוסופט, אפל, בהמשך גם אמזון, ועוד שהלכה והתרחבה, אז פתאום התחילו להגיד, רגע, 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 אח הגדול בסדר, אבל שימו לב, יש לאח הגדול יש אחים ואחיות. והאחים והאחיות האלה יותר משמעותיים מבחינת הפגיעה בפרטיות שלהם מאשר המדינה.
על הדרך, שיחות עם טובי פולק, כן כן, הגעתם לפודקאסט שלי, לפודקאסט של טובי פולק, פרק חדש, והאורח שלי היום הוא פרופסור מיכאל בירנהק. אתם בוודאי נתקלתם בשם הזה, מי שצורך תקשורת, כבר הרבה מאוד שנים אחורה, מיכאל התגייס לגלי צהל, שימש ככתב ועורך, לאחר מכן גם שימש כעיתונאי ועורך בחדשות ערוץ 2 הצעירה בתחילת שנות ה-90, אבל אחרי שהוא סיים את לימודי המשפטים שלו, הוא נהפך למשפטן מוביל, פרופסור למשפטים, היום הוא פרופסור למשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ותחום ההתמחות שלו היא הפרטיות. הוא עסק בהרבה מאוד תחומים בדבר הגדול הזה שנקרא הזכות לפרטיות, מחקרים על הנדסת פרטיות, היבטים של פרטיות בטכנולוגיה ביומטרית, פרטיות במקום העבודה, מצלמות בבתי הספר, במרחב העירוני, you name it, הרבה מאוד דברים שקשורים בפרטיות. השיחה עם מיכאל נוגעת לכל ההיבטים של הפרטיות בעידן המודרני, בעידן הדיגיטלי. אנחנו מדברים על פרטיות שבין האדם למדינה, בין האדם לריבון. גופי המדינה שעוקבים אחרינו, שמנטרים אותנו, שבודקים מי אנחנו, האם אנחנו מסכנים את המדינה, האם אנחנו מסגירים סודות מדינה, בודקים מי נכנס ומי יוצא מהארץ, אתם יודעים כל האמצעים הביומטריים בשדות התעופה, איתור של אדם באחד על אחד בכניסה למקומות מסוימים, אבל גם איתור של אנשים מסוימים במקומות ציבוריים, שזה קצת סיפור שונה. חלק אחר בשיחה נוגע ליחסים שבינינו, בין בני האדם, בין הפרטים, לגופים פרטיים, לכל גופי המדיה הגדולים שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות. אתם יודעים, פייסבוק, גוגל, טוויטר, אפל וכן הלאה. גם שם יש הרבה מאוד היבטים של פרטיות, חלק מהפרטיות הזאת אנחנו מפרים במו ידינו, במו מקלדותינו, מנדבים פרטים רבים מאוד, אבל הרבה מאוד פרטים שאנחנו בכלל לא יודעים שמסרנו, למשל פרטים שמסרנו לגופים לכאורה שאמונים על שמירת הסודיות שלהם, כמו חברת ביטוח, כמו קופות חולים, כמו מוסדות בריאות, מגיעים למקומות שונים ומשונים, וגם על זה מיכאל, גם בזה מיכאל עוסק וגם על זה דיברנו. אז אחרי קטע המעבר נעבור לשיחה עם פרופסור מיכאל בירנהק. עוד רגע. אוקיי, אני, כמו ששמעתם, אני שמח לארח פה את פרופסור מיכאל בירנהק. מיכאל, אז קודם כל שלום ותודה שהצטרפת אליי, מיכאל.
תודה טוב, אני שמח להיות אצלך.
אז אני שמח שאתה שמח וכן הלאה וכולי. אנחנו נפגשים פה אחרי שכבר קצת התקשקשנו בעבר ומכירים מהטוויטר, ואני מניח פחות או יותר משמות רחוקות בעולם העיתונות, אתה בוגר גלז ואחר כך ערוץ 2 ואני עיתונות כתובה וכן הלאה, ואני נתקל בהרבה מאוד אמירות, כתיבה שלך, מאמרים, ציוצים בנושא הפרטיות, ואז אני אגיד, אתה פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, והתחום העיסוק שלך הוא פרטיות, ופרטיות זה מילה נורא נורא גדולה. אז אני אגיד למה עכשיו יש לנו טריגר שהוא ממש מיידי. אני הייתי, חזרתי מחול לפני שבועיים, שלושה, ארבעה, מאיטליה, ואתה נסעת לאיטליה וחזרת ממש בשבוע האחרון, ושנינו נתקלנו בציוץ, אתה נתקלת ואני קפצתי אחריך, של מישהו שגם עשה מסלול דומה, והוא גם משפטן, חיים רביה. אגב, הוא גם בלוגר בארץ, ככה שנפגשנו גם בכנס בלוגרים. שזה עוד איזה נקודת חיכוך, והוא דיבר על על המנגנון החדש שנתקלנו בו, ואני נתקלתי בו לראשונה בנתב"ג, ביציאה האחרונה מהארץ, אחרי כל התורים והכל, בסוף אתה נעמד מול מכשיר עינויים שנראה כמו איזה משהו של MRI בעמידה, לא, אתה עושה פרצופים, אני יודע, לא, זה נורא הפתיע אותי, כי חיכיתי לכף יד, או להכניס את הדרכון, לשים אותו על איזשהו מכשיר שיקוף, ופתאום ראיתי את הפרצוף שלי בכל מיני זוויות. וזה פתאום נותן לך בום, זה הביומטריה שמדברים עליהם, זה ההתערבות בפרטיות שמדברים עליהם, ואחר כך גם נתקלנו בזה באיטליה בכניסה, ומסתבר שזה פשוט נהיה סטנדרט גלובלי. אז אתה הערת על זה, ואני קפצתי, והנה פה הכדור עובר אליך. זה באמת מה שאנחנו מרגישים? זאת אומרת, מפשיטים אותנו?
הסיפור של הביומטריה בשדות התעופה בנתב"ג ובנמלי תעופה אחרים בעולם, הוא מקרה אחד מיני רבים, שבהם הפרטיות שלנו ככה מנערים אותה. בודקים את הגבולות שלנו כיחידים ואת הגבול שלנו כחברה. הרי המכונות האלה, המכשירים האלה, הטכנולוגיות באופן כללי יותר, באופן רחב יותר, הן שם מתוך סיבה. זה יעיל יותר, זה מהיר יותר, זה נוח יותר, זה חוסך כוח אדם בשדות התעופה, ומי שבתקופה האחרונה עומדים בתורים בשדות התעופה בארץ ובעולם, מבינים מה זה כוח אדם בשדות
התעופה. כן, אני רק העיר שכולם התפצלו למחזיקי דרכוני, בכניסה לאיטליה, מחזיקי דרכוני EU, או כאלה שהם דרכון ישראלי ישן, הם עמדו בתורים, באמת חיכינו להם חצי שעה, ואנחנו עם הביומטרי עברנו נורא מהר, וזה היה כיף, אבל כשאתה חושב על זה, זה קצת מטריד.
אני אומר, הביומטריה והטכנולוגיות בכלל, החדשות, בשדות תעופה ובכל מקום, יש להן פנים מאוד חיוביים וטובים, כן? זה יעיל יותר, זה מהיר יותר, זה נקי יותר, אנחנו לא צריכים לגעת בכל מיני מכשירים, עם קורונה ווירוסים וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה מדויק יותר מאשר שומר שין ג', כן? שומר גבול, פקיד במשטרת הגבולות, בארץ או בחול, שמשווה תמונה לבן אדם, ויש לי משקפיים עם כובע, בלי כובע, מסכה ואותבר, זה הרבה יותר מדויק, ולכן משרת גם צורכי ביטחון, ומניעת כניסה בלתי חוקית של אנשים, או יציאה בלתי חוקית של אנשים שנדחפים ביחד, שמענו על מקרים כאלה. יש לזה הרבה מאוד יתרונות, בתחום היעילות, הביטחון ודברים אחרים. אבל יש לזה מחיר מסוים, שאולי אנחנו מוכנים לשלם אותו כחברה, ואולי לא. והמחיר הזה הוא באמת איסוף מידע ופגיעה בפרטיות באופן אינטנסיבי. עכשיו, מה פה בעצם הפגיעה בפרטיות? תווי הפנים שלי ותווי הפנים שלך ושל כל אחד ואחת מהמאזינים והצופים אולי גם, שלנו הם ייחודיים, אנחנו שונים מהאנשים האחרים, אפילו תאומים זהים, יש קצת אולי ניואנסים לא גנטיים, אלא בגלל שיער ארוך יותר, משקפיים או דברים מהסוג הזה, איפור או לא יודע מה. צלקות שנוצרו במשך השנים. תווי הפנים הם ייחודיים, ולכן זה מאפשר זיהוי חד-חד ערכי שלנו. זה מאפשר את הפעולה של וידוא זהות. לראות שאני זה באמת מי שאני אומר שאני. זאת פעולה אחת. איך עושים את זה? וזה קיים דרך אגב בהרבה מאוד מקומות. זה קיים בכספומט כשאני ניגש למשוך כסף, רוצים לראות שאני זה אני, ולא מישהו שגנב לי את הכרטיס. בשדה התעופה, בכניסה למקום העבודה, בכניסה לכל מיני מקומות רגישים יותר, רגישים פחות, בטיפול רפואי, רוצים לוודא שנותנים את הטיפול לאדם הנכון, שואלים אותנו שוב ושוב מה מספר תעודת הזהות שלנו וכן הלאה. בכל הפעולות האלה, עושים הצלבה. עושים הצלבה בין משהו שאנחנו יודעים, זה בדרך כלל יהיה סיסמה שאנחנו זוכרים למשל בכספומט, למשהו שיש לנו, אז יהיה כרטיס של הבנק, כרטיס אשראי, או הדרכון בשדות התעופה, או כרטיס עובד במקום העבודה וכיוצא בזה, ומצליבים את זה, ואם אפשר, משהו שהוא עלינו. המשהו שהוא עלינו זה הביומטריה. זאת יכולה להיות, זה יכול להיות כף היד, דרך אגב זה היה צילום העצמות, מבנה גב כף היד שהיינו עושים בשדה התעופה, זה לא טביעות האצבע,
זה מעניין, פעם ראשונה שאני שומע את זה, טוב שאתה מאיר על זה.
כף היד, okay. או טביעות אצבע, או הפנים שלנו. עכשיו,
אגב, טביעות אצבע, אני מניח שהם קצת נרתעו מזה בגלל הקונוטציה הפלילית.
יש קצת את העניין של הסטיגמה, דרך אגב, מה שיש בשדות התעופה זה כבר לא טביעת אצבע, אלא יותר סריקת אצבע. אלה מאיתנו שהתגייסו לצהל מתישהו, הזוכרים ש... או שנעצרו במשטרה, טובלים את האצבעות בטביעת אצבע וממש מגלגלים נכון. את כל האצבע. לעומת זאת, במכשירים האלה זה סריקה דו-מימדית, שהיא קצת פחות מדויקת מטביעת אצבע בגלל בגלל השוני הדו-מימד לעומת תלת-מימד שיש. אבל כשמצליבים משהו עלינו, הביומטריה של הפנים, עם משהו שאנחנו מחזיקים, דרכון, בשדה התעופה, ההצלבה הזאת נותנת וידו מאוד מאוד גבוה שאנחנו זה אנחנו ולא מתחזים. זה טוב גם לביטחון האישי שלנו. פעולה נוספת שאפשר לעשות עם ביומטריה היא לזהות אחד מתוך כולם. מה זאת אומרת? מה שתיארתי עד עכשיו היה אחד על אחד, אחד מול אחד. אבל אפשר גם אחד מול כולם. נניח שיש למשטרה או למשטרת הגבולות בארץ או בחול, מאגר מידע של טרוריסטים, או עבריינים, או אנשים שחוששים שימלטו מארץ או משהו מהסוג הזה. זה מאגר, ועכשיו ניגש פלוני לשדה התעופה, רוצים לבדוק שהוא לא נמצא ברשימת הטרוריסטים או משהו כזה. אז הבדיקה תהיה של אחד מול מאגר. מה קרה בשנים האחרונות בשדות התעופה? אני נתקלתי בזה בנתב"ג לפי דעתי כבר לפני יותר משנה, בשינוי הזה שהוציאו את המכשירים של גב כף היד, ושמו את העניין של זיהוי הפנים. ההנחה הייתה שעושים את הבדיקה של אחד לאחד. Match on card, בדיקה של האדם, אני ניגש למכשיר, עם משהו שיש ביד שלי, כלומר דרכון, שבשאיפה הוא לא מזויף כמובן, ומשווים את התמונה בדרכון לתמונה שלוקחים באותו רגע, כשאני ניצב מול המכשיר הזה, הוא לא כזה מפחיד, זה לא MRI, כן? זה קצת יותר פשוט.
לא, לא, מישהו שלא ראה את זה, שיהיה לו אילוסטרציה לזה שאתה עומד מול איזשהו סטנד כזה, בגובה של בן אדם, ופתאום אתה רואה את הפנים שלך מצטלמות שם בכל מיני זוויות.
כן. אז ההנחה הייתה שזה השוואה של אחד לאחד הדרכון למיכאל שניצב מול המכשיר, והתמונה נלקחת, ומשווים לראות שאני זה אני, ושאני לא מתחזה. מה הסתבר לאחרונה בעקבות דוח של הרשות שמפקחת על העניינים הביומטריים? הסתבר שיש ברקע גם איזשהו מאגר מידע, והם הרגולטור הספציפי, זה רגולטור יהודי, הורו להפסיק את השימוש בדבר הזה. התברר שיש איזשהו מאגר מידע שהתקבל כנראה מרשות האוכלוסין, הוא עבר לגוף ממלכתי שאסור להגיד את שמו, וכולנו יכולים רק לנחש מה זה הגוף הזה. הם אומרים שזה באיכות מופחתת, אבל כשזה דיגיטלי וביומטרי, אין כזה דבר, איכות מופחתת, זה אותו דבר, זו אותה איכות למעשה, ולדבר הזה אין סמכות בחוק. אז התברר שזה לא השוואה של אחד לאחד, זה לא match on card, אלא השוואה אחד על אחד, פלוס איזשהו מאגר ברקע. עכשיו, יגידו הרבה אנשים, so what? זה מדינת ישראל, זה גופים שהם אמונים על ביטחון, על מניעת התחזות, זה יעיל, זה נוח, מצוין. בהחלט יכול להיות. בהחלט יכול להיות שיש כאן צורך ביטחוני, ארגוני, ניהולי, צורך של יעילות, מאוד יכול להיות שיש צרכים מאוד מאוד חשובים. אבל חסר דבר אחד, אין סמכות. שופטת בית המשפט העליון, דפנה ברק ארז, כתבה בפסק דין בהקשר פרטיות, אבל בנושא אחר, היא כתבה שם, צורך איננו מוליד סמכות. אם יש צורך, והוא מספיק חשוב ומספיק טוב, עד רבה ילך השר הרלוונטי ויתקין תקנות אם יש לו סמכות כזאת, ואם אין, אז הולכים לכנסת ומחוקקים, כמו שהאגף השמרני בחברה הישראלית רוצה, שדברים יהיו בכנסת ולא בבית המשפט, צורך לא מוליד סמכות. יש צורך, תעשו חקיקה, והיא צריכה להיות חוקתית. ופה נכנס השיקול של פרטיות, והפרטיות דרך אגב לא אומרת לא לעשות את זה, ממש לא.
לשמור על הפרטים שלא ילכו למקומות שהם לא מורשים, למשל.
אלא לעשות חשיבה, וזה תלוי בצורך, וזה תלוי במערכות הטכנולוגיות, איך אנחנו משיגים איזון אופטימלי, שמממש את הצרכים, ביטחון, יעילות וכיוצא בזה, אבל גם שומר כמה שרק אפשר על הפרטיות שלנו. זה איזון, ברמה העקרונית, וגם בדיטיילס, והדיטיילס מאוד מאוד חשובים, שם אנחנו שואלים, נדבר על מידתיות, בהקשב במובן החוקתי, שם אנחנו נדבר על הנדסת פרטיות במובן הטכנולוגי, הפרטים נמצאים, או אלוהים, או השטן, תלוי, נמצאים בפרטים.
הגיהנום נמצא בפרטים, כן. נניח. אוקיי, אז אתה אומר שזו הייתה הפסיקה של השופטת, אבל זה לא הופסק. זאת אומרת, המכשירים האלה עדיין פעילים, בינתיים הופסק הקשר עם אותו מוסד?
לא, לא, אז הפסיקה, רק להבהיר, הפסיקה של השופטת ברק ארז הייתה בהקשר פרטיות, אבל לא בקשר לשדות התעופה, אלא בסיפור אחר של מעקב אחרי שוטרת שביקשה שינוי באחוזי הגמלה שהיא זה, ועשו אחרי המעקב סמוי, והתברר שפשוט אין להם סמכות לעשות את זה.
הבנתי.
רוצים שתהיה סמכות, תתקנו את זה. הממונה על היישומים הביומטריים, או הרשות הרגולטורית שמפקחת שם, גילתה על הנושא של שדות התעופה, ואמרה, סטופ, תפסיקו עם הדבר הזה, עד שתשכנעו אותנו שיש סמכות, או תשיגו סמכות, או משהו מהסוג הזה. בעקבות זה, עורך דין חיים רביה, שהזכרת קודם, שהוא מבחירי עורכי הדין בארץ שעוסקים בתחום הפרטיות, ובכלל במשפט וטכנולוגיה, הגיש תביעה אזרחית, לא תביעה ייצוגית, תביעה אזרחית, ואמר, אני נסעתי בתקופה הרלוונטית כך וכך פעמים לחול, צולמתי, חשבתי עד עכשיו שזה אחד על אחד, מתברר שיש מאגר, מתברר שהמאגר הזה הוא בלי סמכות, הנה, דוח של הרגולטור הרלוונטי, פיצוי. עכשיו עורך דין רבי, אני מרשה לעצמי לנחש, לא צריך את הפיצוי הכספי, אלא את העיקרון. הוא רוצה את העיקרון, לוודא ולהבהיר, רוצים לפגוע בפרטיות, אולי זה מוצדק, תשכנעו אותנו שזה מוצדק, ויש דרך לעשות את זה, דרך חוקתית, בחוק, או בסמכות לפי חוק, באופן מידתי.
אוקיי, ואיפה זה עומד עכשיו?
הוא רק הגיש את התביעה, אז...
אבל לא, אבל כמו שאמרתי, ממש בשבועות האחרונים, הפרקטיקה הזאת נמשכת, זאת אומרת, יש איזה צו עשה, אל תעשה, עצור, לא יודע מה, צו מניעה כלשהו?
עורך דין רביה בתביעה שלו, התביעה אזרחית רגילה נזיקית, הוא לא ביקש צו עשה, אבל הרגולטור הרלוונטי כן הורה להפסיק את העברת המידע לאותו גוף
ממש. אז זה מה שאני אומר, זאת אומרת, רק החלק הנוסף בשלשלת הזאת נעצר כרגע, בתקווה שהוא באמת נעצר, אבל המעשה עצמו נמשך.
ההשוואה של אחד על אחד נמשכת, חזרתי מחול של שום, זה עדיין נמשך.
כן, אוקיי.
אבל שוב, אבל זה כבר קיים מזה זמן, זה החלק
כן, לא, אתה יודע, הקורונה, לא היינו בשדות תעופה יותר מדי זמן, זאת הייתה נסירת בחורה, לא נעים לי להגיד, 3.5 שנים. כן, אז אוקיי, אז פחות או יותר הכנסנו את עצמנו לתוך המסגרת הרקע, אני רק אגיד שממש לפני אותה נסיעה האחרונה, הנסיעה המשמעותית הקודמת שלי הייתה לארצות הברית בנובמבר 2018, זאת אומרת, זה עוד מעט 4 שנים, והזמין אותי לבקר חבר פרופסור באחת האוניברסיטאות איפשהו בברונקס, בניו יורק, ואני ככה מגיע, וזה אוניברסיטה יוקרתית, פרטית כזאת, עם כל המדשאות וכל הדברים האלה יפים, ואגב, ניגוד מוחלט לברונקס, אבל זה באמת דיון אחר, ואני ככה עובר לי בנחת בשער, כאילו בן אדם, עם הולדת 60, כן, זה היה לא איזה פרחח, ותוך, אני לא יודע, שנייה וחצי, שומר גדול מימדים רץ אחריי, סיר, 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 מסתבר שיש שם, ואי אפשר לראות את זה, ואני לא היה לי שום מושג, מערכת לזיהוי פנים, והם, אשכרה, ידעו לתפוס אותי מבין ההמון, ועבר שם המון סטודנטים ומרצים, ואנשי שירות והכל, דרך אותו שער, והוא קלט שאני לא שייך לתוך המאגר הזה, ולחד אותי, ואז כמובן שהזדהיתי, ולא הייתה בעיה, אבל זה די המם אותי, זאת אומרת, לא ידעתי שדבר כזה עובד בצורה כל כך יעילה. אז זה באמת אנקדוטה.
הגנת הפרטיות בארצות הברית חלשה על הנייר, בהרבה מאשר באירופה ואפילו מאשר בישראל.
כן, וכמובן שהם הגבירו את זה בצורה דרמטית או דרדרו את זה אחרי ה-9-11, אני משער אחרי זה שהם נחשפו לטרור כל כך אלים וקטלני על אדמת ארצות הברית. אז כן, ארצות הברית אנחנו יודעים, והם מובילים את העולם בקטע הזה עם כל המעקב אחרי טרוריסטים ומעקב, אנחנו רואים סרטים מג'ייסון בורן ועד whatever. אבל גם פה בארץ, ונחזור עכשיו למאפסיים שלנו, לא נעים להגיד, הייתה פרשה שהתפוצצה לפני, אתה יודע, האירועים פה הם בקצב כזה, אבל כמה זה? חודשיים, שלושה? פרשת הרוגלות, התחקיר המפוצץ של כלכליסט, תומר גנון, שלך ולי אולי יש, בגלל שאנחנו כל אחד עם הרקע התקשורתי שלו, יש לנו השערות איך זה יצא ומאיפה זה, אבל למה זה יצא, אבל זה חשף משהו שגם אם הוא לא התרחש בפועל באירוע שעליו דובר, כי לא יודע, חקירות והמשטרה ואנשך וכל מה אמרו, לא, לא היו דברים מעולם וזה לא קרה מעולם והכל, אז אני מפקפק גם באמפיטוד המטורפת ששמו על זה וגם בדאונסייז שעשו לזה אחר כך, אבל עדיין הדברים האלה קיימים. ופה אנחנו מגיעים לקטע של ריגול מסחרי ולקטע של מעקבים ביטחוניים. איך המחוקק ואיך החברה מתמודדת עם אותם רוגלות, אותם מעקבים שהם לגמרי נראים בלתי חיקויים בעליל?
אז בוא נשים את זה ככה בהקשר רחב יותר. בעבר, נגיד שנות תקופת המלחמה הקרה, אז שנות ה-70, 80, כשדיברו על פרטיות, דיברו בעיקר על האח הגדול, שזאת המדינה, 1980.
חיים של אחרים, רק נזכיר את הסרט הגרמני הנפלא, כן.
הוא סרט הרבה יותר מאוחר, כן, כן. אבל דיברו על המעקב של המדינה אחרי האזרחים, כשהדוגמאות של השטאזי במזרח גרמניה, או הקגב בברית המועצות בשעתו, או סין של היום, ופה ושם עוד מדינות מהסוג הזה, הדגש היה על המדינה. בשנות ה-90, כשהאינטרנט התחיל להיות פופולרי יותר ברחבי העולם, והתחלנו לראות חברות סטארט-אפ קטנות שהפכו לחברות ענק, כמו פייסבוק וגוגל, מייקרוסופט, אפל, בהמשך גם אמזון, ועוד שהלכה והתרחבה, אז פתאום התחילו להגיד, רגע, אח הגדול בסדר, אבל שימו לב, לאח הגדול יש אחים ואחיות. והאחים והאחיות האלה יותר משמעותיים מבחינת הפגיעה בפרטיות שלהם מאשר המדינה. ותשומת הלב עברה בהרבה מאוד הקשרים לדבר על איסוף המידע ועיבוד המידע התאגידי בידי חברות מידע, שהבסיס שלהן הוא מידע, הביזנס שלהן הוא מידע, והן חברות גלובליות. זה כיום בעיקר חמש הגדולות שהזכרתי קודם, פייסבוק, גוגל או מטה, צריך לקרוא להן, אז פייסבוק מטה, גוגל, אמזון, מייקרוסופט, אפל. ותשומת הלב, גם המשפטית עברה בעיקר לשם, דירקטיבה אירופית, ואחרי זה ה-GDPR, ה-General Data Protection Regulation, והרבה מאוד תשומת לב לנושא הזה, אבל מדי פעם יש לנו תזכורות שהמדינה כאן, והיא חיה וקיימת ובועטת, ויש לה צרכים שהם לגיטימיים, צורכי ביטחון, צורכי אכיפת חוק, ניהול יעיל של המדינה, צורכי בריאות הציבור, אפרופו קורונה. ותשומת הלב מדי פעם חוזרת אל המדינה, ובישראל אנחנו רואים את זה, אני חושב, בצורה מאוד אינטנסיבית. אז זה לא רק האחים הקטנים שגדלו, אלא גם האח הגדול הוא עדיין כאן. ושוב, יש כאן מתח כללי גדול בין צרכים לגיטימיים, מדינתיים, ציבוריים, חברתיים, לבין הפרטיות. וזה לא או זה או זה. אלא איך לעשות גם וגם בצורה חכמה. אני בשנה האחרונה הייתי בשנת שבתון, והיו לי תוכניות לכתוב על היסטוריה של סימני מסחר, משהו שאני עוסק בו גם, אבל ענייני הקורונה, תיקון השבק, מערכת עין הנט של המשטרה, שהיא מערכת מצלמות שמפוזרות ברחבי כבישי ישראל, לא מדבר על מצלמות מהירות או מצלמות רמזורים, אלא מצלמות נוספות, כל מיני דברים מהסוג הזה.
רק למשטרה, גם לרשויות מקומיות, יש מלא מצלמות מעקב.
בהחלט, רשויות מקומיות, המצלמות פורחות כפטריות אחרי הגשם, המון דברים מהסוג הזה, ותוך כדי השנה האחרונה גם הסיפור שתומר גנון וכלכליסט חשפו, עם הסייגים לגבי היקף הסיפור הזה, שכנעו אותי שאני צריך לשים בצד את ההיסטוריה של סימני המסחר, ולעסוק בפרטיות חוקתית. ספר שכתבתי אמור לצאת לאור מתישהו בשנה הקרובה בנושא הזה.
ואז אנחנו ניפגש כמובן שוב, אבל זה הערת אגב חשובה. כן.
בשמחה. וזה לא קל וזה לא טריוויאלי למצוא את האיזון הנכון בין הדברים האלה. אבל צריך להתאמץ, כי הפרטיות שלך ושלי ושל כולנו היא זכות יסוד. והיא מעוגנת במפורש. סעיף 7 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אומר כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו. וצריך ליצוק תוכן לתוך האמירה הזאת. עכשיו מיד יקומו אנשים ויגידו, לא, הפרטיות מתה, הפרטיות נגמרה, זה היה נורא נחמד, זה משהו ישן, מיושן, היה נחמד, נקסט. ובכן לא. כל אחד מאיתנו, תחשבו על זה, האם אתם מוכנים באמת ובתמים לחשוף את המידע הרפואי שלנו בגלוי? אז תגידו, כן, מה אכפת לי, מה, אז יש לי קצת סוכר גבוה, ויש לי קצת ככה וקצת ככה, בואו נדבר על מחלות מין, בואו נדבר על התמודדות נפש, בואו נדבר גם על
אימפוטנציה, תשמע, יש אנשים, אתה יודע, בושה זה בושה בכל, או, 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 או פרטיות שמתקשרת לזה.
נכון, או בואו נדבר על, גם על הדברים שנראים לנו טריוויאליים, כמו רמת השומנים בדם, אולי לא אכפת לכם לספר את זה בכל מיני פורומים, אבל אם חברת הביטוח שלכם תשמע על זה, בפעם הבאה שתטוסו לחול ותעשו ביטוח רפואי לחול, יחריגו לכם את כל מה שקשור ל... לא יודע,
לעניין... או שיגבו ממכם פרמיה מטורפת.
או שיגבו פרמיה גבוהה יותר. יכול להיות בצדק דרך אגב, אם יש סיכון גבוה יותר.
הם גם סומכים על זה שההצהרה שאתה מצהיר היא הצהרת אמת, ואז הם יגידו, אתה יודע, כולנו הרי שמענו או נתקלנו זה בעצמנו, על מקרים שבהם, אבל לא אמרת קודם, מה אתה רוצה עכשיו? בסדר.
אחרי מצב רפואי, או מצב כלכלי. אכפת, לא אכפת לכם, יאללה, בואו תעשו הצהרת הון, לא רק לרשויות המס, אלא תפרסמו בפייסבוק את כל ההכנסות שלכם. אני מבטיח לכם, אין לכם מה להסתיר, הרי אנשים אומרים, נכון? אז גם אם אין לנו מה להסתיר במובן שלא עשינו שום דבר לא חוקי, הכל חוקי. גם אם אין לנו מה להסתיר במובן של כל מה שאנחנו עושים הוא חברתית, לגיטימי לחלוטין, תאמינו לי שאתם לא רוצים לפרסם את המצב הכלכלי. כי זה יגרור מבול, או של הצעות להלוואות, או של תרומות בקשות.
או של סחיטה.
סחיטה, או של כל מיני דברים שאנחנו מעדיפים כמובן להימנע מהם. לא דיברתי על חיי המין של אנשים. אין לכם מה להסתיר, יאללה, עד רבה, זה בסדר גמור אם יש לכם רומן, זה עניין ביניכם ובין בן או בת הזוג שלכם. לכולנו יש הרבה דברים שהם חוקיים לחלוטין, הם לגיטימיים לחלוטין מבחינה מוסרית, חברתית, ועדיין אנחנו לא רוצים להפוך אותם לפומביים. אז הפרטיות נכנסת כאן לתמונה. אבל פרטיות זה לא רק סודיות של המידע. פרטיות זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. פרטיות זה שבסופו של דבר אני אחליט. אני אחליט אם אני רוצה למסור את המידע שלי לפייסבוק, אמזון, גוגל או למדינת ישראל, ואני אחליט אם אני מסכים שיעשו עיבוד מסוים של המידע הזה, לאיזה מטרות ישתמשו בו ולאיזה לא. עכשיו לפעמים אין לנו ברירה. מול המדינה, אני לא יכול להגיד לרשות המיסים, שמו לא בא לי לספר לכם. אז אנחנו אומרים פה, מבחינה קונספטואלית, כן, כאשר רשות המיסים דורשת ממני מידע, או המשטרה, או רשות האוכלוסין, או השינגימל בשדה התעופה וכן הלאה, כאשר הם דורשים ממני מידע, יש פה פגיעה בפרטיות, אבל פגיעה הזאת היא לצורך מימוש אינטרסים חברתיים, ציבוריים, לגיטימיים, וזה נעשה בסמכות, כי יש חוק של כנסת שנותן הסמכה מספיקה לזה, ובצורה מידתית. וזו כבר הביקורת השיפוטית לפי חוק היסוד על הפעולות האלה, לוודא שהאיזון הוא כמו שצריך.
כן, אוקיי. אז כמה אנקדוטות קטנות כאן בשביל להכניס אותי בעיקר, אבל גם את הקומץ מאזיננו לדוגמאות מהחיים עצמם. סתם עולה לי כרגע, אתה יודע מה, לפני זה, הקטע של הרוגלות ושל כלכליסט וכו', אנחנו נרעשנו, א', בגלל ההקשר של משפט נתניהו והמעקבים אחרי עדי מדינה למיניהם, ואיכון סלולרי, אלה ואחד דברים שאנחנו שומעים עליהם, ובמקרה הספציפי הזה של הרוגלות זה ממש חדירה פיזית, כי הטענה היא שצריך להחזיק את המכשיר ביד, ולשתול בתוכו מכשיר פיזי, כל מיני, גם לזה יש כל מיני תיאוריות, אבל נניח שזה המצב. אבל סליחה, המדינה, אותו המדינה שאתה מדבר עליה עכשיו, ולצורך העניין נניח שהמשטרה היא זרוע של המדינה, או שעשו את זה באמצעות שבק, או באמצעות גוף מוסדי אחר, אנחנו נרעשים, סליחה, כי זה עכשיו עלינו, ולא אותה יחידה מאוד מאוד פופולרית בצבא, שעושה את זה כבר 50 שנה, מול אנשים שהם קצת פחות, שיש להם קצת פחות זכויות, והפרטיות שלהם פחות נחשבת. זאת אומרת, אנחנו שמענו הרבה מאוד סיפורים, ואני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אני רק אגיד שזה כשזה נוגע לנו, אנחנו נרשים, אבל כשזה נוגע לזולת שהוא מעבר לאיזושהי חומה או גדר, או גבול אמיתי או גבול תיאורטי, אנחנו פחות נרשים, אנחנו אומרים וואו וואו, איזה יכולות יש להם, הם יושבים ומאזינים, ואנחנו גם יודעים שלפעמים סוחטים, אנשים, אפרופו מה שאמרת לפני רגע, נטיות מיניות, עניינים כלכליים, מסירת סודות, אלה ואחד דברים. אז צריך גם קצת להיות הוגן בקטע הזה, ולהגיד שזה נוגע לנו, הנימבי הזה הוא כמעט קלאסי. לנו, אל תעשו את זה, אבל הערבים בשטחים זה בסדר, כי זה קודש ביטחוני. זה הערה אחת. כן, אתה רוצה להגיב על זה.
שני דברים רק. פרשת הרוגלות, למרות שכבר עברו כמה חודשים מאז שהסיפור הזה נחשף, עדיין רבה נסתר על הגלוי. לא ברור מה בדיוק המשטרה עשתה, לא ברור מה בדיוק הבסיס המשפטי שהמשטרה טוענת. הם טוענים שזה אמצעי למימוש האזנת סתר שניתן לגבי הצו. ראיתי צו כזה, יש לי סימני שאלה וספיקות ניכרים פה, אבל זו שאלה סבוכה ולדיון אחר. לא ברור איפה זה נמצא עכשיו. היה דוח מררי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, היה דוח ביניים, אני לא יודע אם הם ממשיכים לעבוד, זו שאלה מעניינת. זה כל זה לגבי הסיפור של כלכליסט. הייתה עוד נקודה שרציתי לומר, אבל
התבקשה. כן, אולי לגבי 8200?
כן, מצוין, תודה. דוקטור שאול דוק, שהוא סוציולוג, פרסם מאמר בשנה האחרונה בכתב עת שנקרא Surveillance and Society, שעוסק בסיפור של הקורונה, איכון השב"כ בקורונה בישראל, והוא אפיין ואמר, איך זה שלא הייתה התנגדות? לא הייתה התנגדות ציבורית. אנשים התמרמרו אולי, הייתה אולי התנגדות אינדיבידואלית שאנשים שלא רצו שיעקבו אחריהם, אז השאירו את הטלפון בבית כשהם יצאו למרות הסגר וחרגו מה-100 מטר או כמה שהיה מותר בכל שלב, והיו עתירות לבגץ, אבל לא הייתה איזו התקוממות ככה רחבה לנושא הזה. והוא שאל למה, והתשובה שהוא נתנו, כאמור הוא סוציולוג, היא שהציבור היהודי בישראל, הוא בדיוק מה שאתה תיארת, הוא מחשיב את עצמו non-target. זה לא נגדנו, זה בעדנו. אנחנו תמיד חושבים שאמצעי המעקב מסוגים שונים, הם לא נגדנו, אלא נגד האחר.
באים להגן עלינו, אם כבר.
האחר הוא המחבל, האחר הוא הפלסטיני מפה או משם, האחר, זה לא אני. שלפעמים זה נכון, שזה לא אני, אלא מישהו אחר, אבל בהרבה מקרים, כשאנחנו מגלים שזה כן אנחנו, באופן כללי כלשהו, פתאום אז הכל מתערר.
דברים נוספים שהערת קודם על חמשת הווילנים החדשים של העולם הטכנולוגי.
לא כולם וילנס, חלק מהם מכוונות טובות, כן, אבל
דרך כלל
לא מוכנים רצופה בכוונות טובות.
כן, לא משנה, בואו נדבר על התוצאה. אני סתם, כולנו משתמשים בגוגל ארת, בגוגל מפס, בגוגל סטריט. אנחנו הרי לא יודעים מתי אותו לוויין מצלם, או אותו מכונית עם המצלמה המסתובבת על הגג מצלמת וכו'. עכשיו, אתה מדבר על פרטיות. כן, כל אחד מאיתנו הרי יכול להחנות את המכונית שלו, או ללכת ברחוב מסוים, ברגע מסוים, ולא בטוח שהוא היה רוצה שכולם, כל מי שצופה בדבר הזה יראה את האוטו שלו, או עם המספר זיהוי של האוטו, או את אותו עצמו. השאלה, אני ראיתי שיש תשתושים מדי פעם של מספרי מכוניות ושל דמויות, אבל אני גם ראיתי שאנשים יתרו את עצמם באיזשהו רחוב בניו יורק ביום מסוים, דרך אותו גוגל סטריט. השאלה אם יש התייחסות למחוקק לדבר הזה, או של תקנות בינלאומיות או מה שזה לא יהיה.
לא, זה דוגמה יפה, כי היא דוגמה פשוטה. יומיומית כמעט בחיים שלנו. אני ראיתי גם כן פעם באיזשהו שלב את המכוניות האלה של גוגל עם המצלמות, ואני מניח שלא מעט אנשים ברור, אבל הרוב לא. אין חוק ספציפי שעוסק בגוגל מאפס או גוגל ארת או סטריט ויו והדברים האלה, וגם לא צריך לעשות חוק לכל טכנולוגיה ספציפית או לכל חברה, כי זה התיישן תוך 3 דקות בדיוק, אז אנחנו מנסים לחוקק, אנחנו, כן, החברה, אנחנו מנסים לחוקק חוקים שהם ניטרליים לטכנולוגיה, כדי שהם יחזיקו מעמד גם כשתבוא איזושהי טכנולוגיה חדשה. אז יש לנו את חוק הגנת הפרטיות, את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, יש לנו את חוק הגנת הפרטיות, ויש לנו רגולטור. בארץ כיום זו הרשות להגנת הפרטיות, שזה איזשהו אגף במשרד המשפטים. כשגוגל סטריט ויו התחילו את הפרויקט שלהם בישראל, אז ראשי גוגל זומנו בישראל, מי שהיו אחראים על הפרויקט, זומנו לשיחה אצל ראש הרשות להגנת הפרטיות, אז קראו לה רמות, עורך דין יורם הכהן, הוא היה בזמנו ראש הרשות, הם הציגו לו את הטכנולוגיות ואת העניינים, והם הגיעו לפתרון. והפתרון היה בדיוק מה שהזכרת, תשטוש. תשטוש של פנים, תשטוש של מספרים, הטכנולוגיה קיימת, זה משהו שכבר נעשה לפני כן באירופה, אבל לא בארצות הברית. וככה שלגוגל היה את הכלי הזה ביד, זה בדיוק פתרון שאנחנו מכנים אותו privacy by design, הנדסת פרטיות. מתכננתים את המערכת מלכתחילה, ככה שהיא עושה גם וגם. היא גם משיגה את המטרה הפונקציונלית של Google Maps ו-Street View, להראות את הרחוב, איך הוא נראה וכן הלאה, את שירות המפות שלהם, כל הדברים, זה המטרה, זה הפונקציה, וגם לעשות את זה תוך שמירה על הפרטיות. ואז תשטוש הפנים ותשטוש מספרי הרכב, משיג את המטרה הזאת. אז נכון שאם אני יודע שצולמתי בצ'רניחובסקי 6 בשעה 5, כן, אז על ידי המכשיר הזה, אני אוכל להיכנס אחרי זה כשהם יעלו את זה, ולראות, הנה, רואים את הדמות הזאת עם הפנים המטושטשות, זה אני. אבל אחרים...
אז זהו, אני ראיתי כאלה שפרסמו תמונה כזאת שהם צולמו באיזשהו מקום בעולם, במקרה הזה בניו יורק. כמו שאתה אומר, בניו יורק, בארצות הברית, הם פחות רגישים לעניין, או פחות שמים לב לעניין.
בדיוק, אבל הנקודה העקרונית פה היא שאפשר, אם רוצים, אם חושבים על זה, שזה החלק הקשה, לחשוב על זה מראש, אם חושבים על זה מראש, ומספיק יצירתיים, ולא צריך תמיד להיות סופר יצירתי פה, אפשר לבוא עם פתרון שגם משיג את המטרה וגם שומר על הפרטיות.
כן, מה שפעם היינו עושים עם מרקר, עם טיפקס, שזה בערך מה שאתה עושה כשאתה מטשטש מספרים של מכוניות באמצעים דיגיטליים. עוד עניין שמטריף את כולנו, ומעניין אם הדיסציפלינה שלך עוסקת בזה, זה הבינה המלאכותית, אם זאת ההגדרה הנכונה, אני לא יודע, אבל בכל אופן האלגוריתמים המאוד מאוד זדוניים בעיניי, של פייסבוק בעיקר, לזהות על מה אני חושב. או על מה אתה חושב, או על מה חשבנו לפני שעה או שעתיים או שלוש. עכשיו, אני יכול להבין שאם עשיתי חיפוש בפייסבוק על מלונות בפירנצה במקרה שלך, מילאנו במקרה שלי מהשבועות האחרונים, או כל דבר אחר שאנחנו מחפשים, לא יודע מה, בצפון או באלסקה, אז כשאתה נמצא באותו מקום ואתה לוחץ על אקספט לכל הקוקיז, ניחה, בסדר. אבל הרי אנחנו יודעים שזה... הולך למרחקים הרבה הרבה יותר משמעותיים מזה. ויותר מזה, יש פה גם זדוניות אמיתית מבחינת היכולת שלהם לצבור עליך מידע, פרטי או לא פרטי, זה הגדרות שאתה יודע יותר טוב ממני, למשל בכל האלמנטים האלה של בוקינג, שאם נכנסת פעמיים ברציפות עם אותו ריקווסט, אז המחיר יעלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת, יש פה עניינים שגם כמובן מתערבים עם מסחרים, אבל מה שהכי מטריד זה שבאמת הם יודעים על מה אני חשבתי, ולפעמים אנחנו מדברים, אנשים מדברים ביניהם בלי להקליט שום דבר, או בלי להקליט את עצמם בנייד או מה שלא יהיה, וכעובדה, זה צץ לנו, זה צץ לנו בפיד.
כן, אז תראה, שמת הרבה דברים על השולחן.
אני יודע, סליחה.
בוא נראה, דבר ראשון, בתמונה הכללית. עד עכשיו דיברנו על האזרח מול המדינה, ועכשיו עברנו... אנחנו עוברים עכשיו מהאח הגדול אל האחים והאחיות שלו הקטנים, שהם מאוד גדולים כבר, הם כבר לא תינוקות, הם גדלו והם מאוד חזקים, ואנחנו...
ושומרים שהם יותר חזקים מכמה מדינות, מלא מעט מדינות.
בהחלט, ואנחנו מנסים להבין מה קורה כאן. היחסים פה עכשיו הם כבר לא אזרח מול המדינה, שאלה יחסים שאנחנו חושבים עליהם במדע המדינה, במשפט מנהלי, במשפט חוקתי, אנחנו עוברים להקשר מסחרי, וסוג האיזונים שונה. זה כבר לא ביטחון ויעילות של המדינה, אלא זה ביזנס, וזה לגיטימי, מותר לחברות האלה לנסות להרוויח כסף, זה בסדר גמור, זכות קניין, חופש עיסוק, כל מיני דברים מהסוג הזה, מול זה הפרטיות שלנו. אז המטריה היא עדיין פרטיות, אבל היא קונטקסט אחר, יותר מסחרי ופחות שלטוני, אזרחי, מדינתי. זה דבר אחד. דבר שני, אכן, החברות האלה אוספות עלינו מידע, בכמויות מטורפות. זה המידע שאנחנו מוסרים, כשאנחנו נרשמים לטופס מסוים, כשאנחנו ממש מוסרים באופן אקטיבי, זה מידע שנוצר תוך כדי הפעילות. עצם העובדה שאתה עכשיו ואני משוחחים באמצעות זום, בסדר? אז שהיא חברה מסחרית, אז נוצר רקורד, לאו דווקא לגבי התוכן, את התוכן אתה הרי תפרסם ממילא, נוצר רקורד שאנחנו דיברנו ביום מסוים, בשעה מסוימת, למשך זמן מסוים, בלוקיישן, אתה איפה שאתה נמצא ואיפה שאני נמצא, שאני לא יודע איפה אתה נמצא, בסדר? אבל זום יודעים דרך כתובת ה-IP איפה אתה נמצא. אז נוצר מידע על הפעילות. זה לא תוכן, אלא מטה דאטה. מידע על הפעילות או על התכנים שנוצרים. המידע הזה, המטה דאטה לפעמים יותר חשוב מהתוכן. בסדר? כי זה מראה את הרשת החברתית שלי, עם מי אני בקשר, מי החברים שלי. תראה לי את רשימת החברים שלך, או את רשימת הקונטקט שלך, ואני אוכל רק מהסתכלות במבט בלתי מזוין, אני אוכל להגיד לך מה מצבך הכלכלי, אני אוכל להגיד לך מה העדפות המיניות שלך, מה הפרקטיקות המיניות שלך, אני אוכל לומר לך כל מיני דברים על מצבך הצרכני והיומיומי והתעסוקתי ואפילו הבריאותי, רק מלהסתכל על רשימת הקונטקט שלך. כאשר אנחנו לוקחים את המידע הזה על פני זמן, אפשר לראות שינויים. בסדר, אפשר לראות, פתאום עכשיו יש לו חברים יותר עשירים, פתאום עכשיו יש יותר מיקום ממקומות כאלה, מקומות אחרים, אפשר לזהות שינויים משפחתיים, שינויים כלכליים, שינויים תעסוקתיים, אפשר לזהות המון המון דברים רק מזה. זה על בן אדם אחד על פני זמן. עכשיו תכפיל את זה על 2, אני לא יודע כמה מיליארד משתמשים של פייסבוק בעולם, וטכנולוגיות מאוד חכמות, שפו, כל הכבוד להם על היכולות הטכנולוגיות שלהם, ופייסבוק יודעת לזהות דפוסים. ואז יש לה דפוסים כלליים, ויש לה את הדפוסים הפרטיקולריים שלך ושלי, ועכשיו אנחנו מבצעים איזושהי פעולה. פייסבוק יודעת לפי השאלה התמימה ששאלנו עכשיו במנוע חיפוש דרך פייסבוק או גוגל בגוגל וכיוצא בזה, או אינטראקציה חדשה, פייסבוק יודעת לעשות אחד ועוד אחד ולזהות 5 צעדים, אם לא 10 צעדים לפנינו, לאן מועדות פנינו. פייסבוק יודעת שמישהו עומד לצאת מהארון לפני שהוא יודע את זה או יודעת את זה. פייסבוק יודעת שזוג הולך להיפרד לפני שהם בכלל מתחילים לחשוב על זה. כי היא משנה, רואה פתאום שינוי בדפוסים. בסדר, פתאום אנשים שעד עכשיו הקדישו זמן מסוים, מקדישים יותר זמן או פחות זמן, פתאום הם יוצרים אינטראקציות חדשות. פייסבוק יודעת כבר
מחפשים
להבין...
מחפשים דירת חדר.
זה כבר קצת יותר... באותו שלב הבן אדם כבר יודע שהוא הולך להיפרד. אבל פייסבוק מתחילה לזהות את הדברים האלה לפני. פייסבוק יודעת, וגם גוגל והחברות האחרות גם, על מצב בריאותי. בסדר? אז זה אנקדוטה מטופשת כמעט, אבל הייתה בשנתיים האחרונות עלייה במספר התלונות של אנשים על זה שהנר הריחני שהם קנו, אין לו ריח בכלל. חבר'ה, אולי כדאי שתעשו בדיקת קורונה?
כן.
בסדר? אז המידע הרפואי, זה נראה כמו מידע צרכני, תלונות של צרכן, אבל יש לו משמעות רפואית. אז פייסבוק וגוגל והחברות האחרות יודעות את המידע הזה הרבה הרבה לפני שאנחנו יודעים אותם. עכשיו...
אגב, אני יודע שאתה תגיע לזה, אבל אני כבר, הראש שלי חושב לא כמו פייסבוק קדימה, אתה יודע, במגבלות שלנו, זה לגמרי כניסה לפרטיות, זאת אומרת, אם מישהו סתם עומד מאחורי הגב שלי במקום עבודה, ואני נכנס לפייסבוק רק בשביל לראות את הסטטוס האחרון של מיכאל, ופתאום קופץ שם פריט מידע...
לא יקפוץ כלום, לא יקפוץ כלום, אני לא בפייסבוק, אז לא יקפוץ כלום.
טוויטר. פתאום יקפוץ שם איזה פריט מידע ממומן ומקודם מטעמם או מטעם גוף אחר, זה לגמרי יחשוף אותי. זאת אומרת, ברוב המקרים זה שטויות, אבל יש מקרים שבהם אתה לא רוצה שיראו מה פייסבוק או כל גוף כזה מקפיץ לך.
נכון. אז אתה יודע, יש פה 2 מישורים או כמה מישורים, והם ביום יום באמת מתערבבים, ומבחינה משפטית זה מאתגר, זה משהו שאני דן בו בהרחבה בספר שלי שהזכרתי קודם. אתה שמת עכשיו בדוגמה שלך את הדגש על היחסים ביניהם, זה פרטיות בין בני אדם. לעומת זאת, הדיון שהיה לנו עד הרגע, היה הפרטיות שלנו מול פייסבוק. עכשיו, הרבה אנשים באמת מוטרדים מהפרטיות שלנו מול החברים שלנו. בני ובנות נוער עסוקים באופן אינטנסיבי בניהול הרושם שלהם. לא אכפת להם מפייסבוק. לא אכפת להם מהפייסבוק ידעת עליהם. אכפת להם מה החברים שלהם יודעים עליהם. מה החברים שלהם חושבים עליהם. זה מה שקריטי בעיניהם, וזה מובן. תודה לאל, אני כבר לא בן 15, אבל גם כשאנחנו מבוגרים יותר, ניהול רושם זה משהו שמעסיק אותנו. אבל כשפייסבוק יודע דברים עלינו, אז זה לא רק מה היא תחשוף במקרה למי שמציץ במחשב שלי או בטלפון הנייד שלי וכן הלאה, אלא זה גם מה פייסבוק מציעה לי. לי היא תציע חופשה מסוג אחד, ולך היא תציע חופשה מסוג אחר. עכשיו, יכול להיות שזה בול מה שמתאים לי, אבל פייסבוק מסלילה אותנו, היא נועלת אותנו במקום מסוים. אולי אני רוצה להיות נועז יותר ולחשוב מחוץ לקופסה? אני לא יודע בכלל שיש אפשרויות כאלה. כי לא יציעו לי את הפרסומות המתאימות. כשטוויטר מציע לי, אולי אתה רוצה לעקוב אחרי א', ב', ג', אבל היא לא מציעה לי לעקוב אחרי XYZ, אחרי אנשים אחרים, היא מסלילה אותי לתוך האקו צ'יימבר המסוים הזה.
זה אפילו לא פרסומות, מיכאל. זה גם פוסטים. זה גם סרטוני יוטיוב לצורך הדיון. חיפשתי מכונית מסוג מסוים, ומאותו רגע שפעם אחת ביקשתי, אני פשוט מוצף וזה לא פרסומות. זאת אומרת, כל מיני חוות דעת בעניינים.
זה מתחיל להיות ספאם, אבל אני הרבה יותר מוטרד כשזה מתחיל להיות בעניינים הפוליטיים. בסדר? אם אני, יכול להיות שאני בדקתי משהו כי סקרנה אותי דעה פוליטית יריבה, אבל עכשיו מתחילים להציע לי לעקוב או להיות חבר של עוד אנשים
מבוגן
דעה פוליטית. ואז נוצרת תופעה של הקצנה, ואני חושב שפייסבוק single-handedly אחראית במידה עצומה להקצנה הפוליטית שאנחנו רואים.
קיימברידג' אנליטיקס, אנחנו מכירים את זה מתופעת טראמפ, בביג טיים.
וגם בישראל ובעוד מדינות אנחנו רואים הקצנה פוליטית דרמטית בהרבה מדינות, ואני חושב שהרשתות החברתיות יש להן חלק בזה. אז יש לזה עוד הרבה פנים, זה שהן בכלל מאפשרות ביטוי ולא מסירות אותו כחופש ביטוי ועוד כל מיני דברים, אבל איסוף המידע הוא ההתחלה של הדבר הזה. לחברות האלה יש כוח אדיר. והצד של הפרסומות זה מה שאנחנו רואים, התרגות וכן הלאה, זה הצד הגלוי.
בדיוק.
מה שהרבה יותר מטריד זה הקופסה השחורה, מה קורה מאחורי הקלעים. והתשובה היא שאין לנו מושג. ויותר גרוע מזה, אני לא בטוח שפייסבוק וגוגל ושות יודעים לאשורן מה בדיוק קורה אצלהן בפנים עם המידע. זו קופסה שחורה, יש העברת מידע לא סימטרית מאצלנו אליהם, ואנחנו לא יודעים מה קורה בחזרה, וזה צריך להטריד את כולנו.
זה מטריד מאוד, ואני פה אקח אותך ואותי בדיון הזה צעד אחד אחורה, ואני כן רוצה להתייחס לעניין הזה של רשתות חברתיות, כי אנחנו הרי מכירים את הטענה, ואני אציג אותה, סליחה, אתם לא רוצים שיעקבו אחריכם, אתם לא רוצים שיתרגטו אתכם, אתם לא רוצים להיות חלק מהקצנת השיח ומההטרדות הבלתי פוסקות, תפסיקו לנדב על עצמכם מידע, אל תכתבו מה תאריך היום הולד שלכם, אל תשימו תמונות שלכם, לא כל שכן של בנות הזוג, בבני הזוג, ילדים, שזה גם, אם נניח אני יכול לשים את הילדים שלי, כי אני האפוטרופוס שלהם, לא בגיל שלהם היום, זה כבר לא רלוונטי, אבל אנשים הרי עושים את זה בלי סוף, ממש בלי סוף, אבל זה עוד כלום, הם מפרסמים את כל פריטי המידע שאתה דיברת עליהם לפני רגע, שיכולים להיעשות באופן בלתי לגיטימי או אפילו בלתי חוקי, אבל הם עושים את זה בעצמם, על המשרה שלהם ועל המשכורת שלהם ועל דמי החופשה שלהם ועל המחלה שלהם ועל המחלות שלהם ועל אלף ואחד דברים. הרי כשאנחנו חושבים על זה, עד לפני 20, 25, 30 שנה, כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם כרגע, היו אולי בידי חברות ביטוח, קופות חולים, משרד הבריאות, רשות המיסים, מס הכנסה, מע"מ וכו'. היום, מסה אדירה, אני לא יודע איזה אחוז של האוכלוסייה, פשוט מנדב את הדברים האלה, כלום. ואחר כך אומרים, וואי, 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 פגעו לי עם פרטיות, סליחה, אז אתה כתבת את זה שם. איך העולם שאתה מכיר, שמתחבר כמובן לקטע סוציולוגי וחברתי ופסיכולוגי ואלף אחד אלמנטים מהסוג הזה, הרי הם יכולים לבוא אליך, אתה, אוקיי, אביר הפרטיות, יופי, מאחוז, תתפרמס מזה יפה מאוד, אבל סליחה, אנשים עושים את זה מיוזמתם החופשי.
אז אמרת שני דברים, אמרת דבר אחד, לא רוצים, לא צריך, ואם נכנסתם לרשתות האלה, אז תתמודדו,
זה בשכם,
take it or leave it. יבואו חברינו הליברטריאנים ויגידו, תשמעו, זה שוק, ואתה לא רוצה את השירות הזה, אז לא צריך. עכשיו, אני באמת לא השתמשתי, אני לא בפייסבוק, כי אני מבין פחות או יותר באופן כללי מה קורה שם, וזה לא מתאים לי, ובחרתי לא להיות שם. אני יכול להרשות לעצמי לא להיות שם, כי אני לא בן 15 כבר.
בחיי אגב, בני ה-15 מזמן לא בפייסבוק, הם כבר בטיקטוק ובמקומות אחרים.
זה גם נכון. אבל אני יכול להרשות לעצמי, כי אני בחרתי את הבחירות שבחרתי. השוק הזה איננו שוק חופשי, זה שוק ריכוזי, ובשוק הזה, כמו בשווקים ריכוזיים אחרים, יש בעיות מבניות. אחד זה הריכוזיות, פייסבוק, גוגל, אמזון, מייקרוסופט, אפל, זה בעיה אחת. בעיה שנייה, זה חברות מסחריות, שחייבות את חובת הנאמנות שלהן בראש ובראשונה לבעלי המניות שלהן, זה חברות, אלה הן חברות אמריקניות, הן זרות, הן לא כפופות לדין הישראלי במישרין, בעקיפין כן, אבל לא במישרין, ויש פערי כוחות עצומים, בינינו לבינם. החוזה ביניהם לבינינו הוא חוזה אחיד, וכן הלאה. ולכן יש פה כשלי שוק. אז אנחנו אומרים, אוקיי, בסך הכל זו פעילות מבורכת, מי שרוצה רשת חברתית, מנוע חיפוש, כל השירותים האחרים, סבבה, יופי, זה טוב. אנשים רוצים שירות מצוין, לכו על זה. זה טוב גם לחברות, זה מצוין להן, לגיטימי להעביר כסף, הכל בסדר. אבל יש פה כשלי שוק, אז אנחנו, גם הליברטריאנים צריכים להסכים לזה, נתערב כדי לתקן את כשלי השוק. ומכאן דיני הגנת הצרכן, ובהקשר הספציפי שלנו, גם דיני הגנת הפרטיות, שמתערבים ואומרים, רגע, זה אפשר, זה בסדר, אבל זה לא. פה תעשו את זה אחרת. למשל, האיחוד האירופי אומר, אדם יכול להסכים ביום ראשון ולהסכים ביום שני, אבל ביום שלישי להגיד די, לא מסכים יותר. אז שיפסיקו וימחקו את המידע ויפסיקו להשתמש בו. יש להם את הזכות להישכח. יש שם כל מיני זכויות שלנו, וחובות שמוטלות על בעלי המטעים.
איזשהו פסק דין מוטעה שניתן מי יודע מה מתי, ואולי אחר כך היה ערעור ובן אדם זוכה, ועדיין הפסק דין המקורי, או לפחות פרסומים לגביו, יכולים לחיות בגוגל לנצח.
כן, זה סיפור קצת שונה, כי שם יש גם את הגוף הציבורי, בתי המשפט שנכנסים לתמונה.
לא, אני מדבר על כתבות בעיתונים, כן.
כן, אז נשאיר את זה בצד, כי זה מעורר עוד הרבה שאלות. הנקודה השנייה ששאלת, מעלה את מה שמתואר בספרות כפרדוקס הפרטיות. אנשים אומרים שהם רוצים פרטיות, והם אומרים את זה גם במחקרים ובסקרים וכיוצא בזה, אבל אז תראו את מה הם מעלים לפייסבוק, כן? הם מעלים את, כמו שאתה אמרת, את המצב הבריאותי ואת המשכורת ואת הפה ואת השם וכן הלאה. וזה פרדוקס הפרטיות, אתם רוצים פרטיות או אתם לא רוצים פרטיות? ופה יש לזה כל מיני תשובות וכל מיני הסברים מגובים במחקרים, אמפיריים ותיאורטיים מסוגים שונים. הסבר אחד הוא, יש אנשים שמבינים שהם אוסרים את המידע, מבינים שהוא מתפרסם, אבל עושים את הטרייד-אוף הזה. הם אומרים, אני מבין שאני מוותר על הפרטיות שלי, אבל אני עושה את זה כי אני רוצה לקבל לייקים של סימפתיה ותמיכה ועזרה וכל מיני דברים, או לפרוק כעסים על המחירים הגבוהים של הבורקס, כל מיני דברים מהסוג הזה.
לא, לא יפה. זה מכוון אותנו למקום מאוד מזוים. אני צוחק, הכל טוב. כן.
אז אנשים, יש אנשים שמבינים את זה, וזה טרייד-אוף, זה בסדר גמור. הקבוצה הזאת היא פלח מאוד מאוד קטן. רוב האנשים לא מבינים לעומק את המשמעות של פרסום המידע הזה. הם לא מבינים איפה המידע הזה יחזור אליהם ויפגוש אותם אחר כך, וזה לא בכדי שהם לא מבינים. זה לא שאנשים טיפשים, ממש לא, אנשים הם חכמים. בסדר, אני לא מקבל את זה שאנשים טיפשים פה. הם לא מבינים כי המערכות האלה בנויות בחוסר שקיפות, זו הקופסה השחורה שדיברנו עליה קודם, בצורה כזאת שאנשים לא, כדי שאנשים לא יבינו את המשמעויות, כדי שהם לא יבינו מה בדיוק קורה עם המידע כאן. ולכן יש כאן פערי מידע, ויש כאן פערי כוח, ופערי מודעות ופערי הבנה שקשה מאוד לקשר עליהם. ולכן אנחנו צריכים להתערב באופן פטרנליסטי, באמצעות דיני הגנת הפרטיות, ולקבוע לתאגידים הגדולים מה מותר או מה אסור. באירופה יש רגולציה מפורשת וחזקה, עם אתגרים. בארצות הברית אנחנו רואים תנופה של חקיקה שאנחנו עוד לא יודעים לאן היא תגיע.
בישראל יש עד שהשלטון יתחלף שוב?
לא יודע. בישראל יש חקיקה, אבל היא מיושנת, היא לא טובה. בכנסת דנים בימים אלה בתיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות, זה תיקון ששוכב כבר איזה 10 שנים לפחות במשרד המשפטים, היה צריך לחוקק אותו מזמן, הוא הכרחי, עם שינויים קטנים שצריך אולי לעשות, אבל הוא לא מספיק, צריך הרבה הרבה יותר מזה, צריך רפורמה הרבה יותר מקיפה, אבל דברים בארץ זזים בקצב שלהם. מצד שני, באופן רחב יותר, הסביבה הדיגיטלית שרצה כל כך מהר, וזה קשה לנו לפעמים לעקוב ולראות מה קורה, לא כולנו ילידים דיגיטליים, רובנו, אתה ואני, בטוח, מהגרים דיגיטליים, יש הגירה מוצלחת יותר ויש הגירה קשה יותר, אנחנו צריכים לסגל לעצמנו מיומנויות חדשות, ולפעמים you have to teach an old dog new tricks, נכון? משהו כזה, וזה
לגמרי,
קשה.
לגמרי.
ואנחנו צריכים ללמוד לנהל את הפרטיות שלנו, עוד דבר שאנחנו צריכים לנהל אותו בחיים שלנו, צריכים ללמוד לנהל את הפרטיות שלנו, זה מיומנות לא טריוויאלית, הייתי שמח לראות בשיעורי, כישורי חיים בבתי ספר, יש שיעורים כאלה, הייתי שמח לראות שמדברים גם על הדברים האלה,
מיכאל, זאת הייתה שיחה מרתקת, על קצה המזלג, אני בטוח שאפשר לדבר על זה עוד, אבל עברנו, מה שנקרא, רפרפנו על לא מעט נושאים, וקצת הכנסת אותנו לנבחי ה... או הצרה הצורה הזאת, או בעצם החיים שלנו כמו שהם, בתקופה הזאת של, של ההתפתחות האנושית. לא יודע, זה קצת, אני מקווה שזה ייתן חומר למחשבה לכמה אנשים שעושים שטויות, שאולי יחשבו עוד פעם או פעמיים לפני שהם עושים את השטויות האלה.
תודה רבה, טובי, שמחתי להתארח אצלך, וטיפ אחרון, כשמחפשים טיסות או בתי מלון, אז לעשות את זה בדפדפן, בבראוזר של גלישה פרטית.
אינקוגניטו. אגב, אם כבר אנחנו מדברים על אוריינות דיגיטלית, לא תמיד זה עוזר, כי הוא יודע לזהות מאיזה IP אתה יוצא. אז שזה עוד סיפור, אתה צריך לעשות, עדיף שתעשי VPN או שתלך לבית קפה ותתחבר מאיזה כתובת אחרת. אין איזה גבול אגב. אני חושב שהם עולים עלינו, זאת אומרת, רמת התחכום שלהם היא פי כמה וכמה יותר גבוהה מהאינקוגניטו החשוב הזה, אבל הוא לא מספק. תודה, מיכאל.
תודה, מיכאל.
ביי.